היי סיוון.
היי אהב.
תספרי לי מה השיט שלך.
יש לי שוב שיט פריבילגי.
אוקיי.
זה הפינה.
כל השיטים של פתיחת הפרק הם פריבילגיים בגדול.
נכון. זה, כאילו אפשר לקרוא לזה פינת השיט הפריבילגי של סיוון ויאב. והפעם השיט, מה זה הפעם? כמו תמיד, השיט הוא על טיסות לחול. שכאילו את, אני רק אגיד שפנו אלינו באינסטגרם והתלוננו. שאת צוחקת עליי שאני טסה הרבה לחול, כשאת טסה גם.
נכון. אבל לא כמוך.
הפריבילגיה חוגגת כאן, ממש.
נכון, כן. אמא שלי תמיד אומרת את הדברים כאלה, מה נשתנה הלילה הזה?
שזה... זה חמוד.
כן.
אז מה שאני בעצם, אני רוצה להתלונן היום, זה שכשטסים לחול, זה הרי דבר משמח, וזה דבר כיפי, וזה, כאילו אנחנו משקיעים בזה הרבה מאמצים כדי להצליח לעשות את זה.
כדי לצאת מאחר הזה כן. שאנחנו נמצאים בו כרגע.
כן, בדיוק. אבל מה זה מייצר? זה מייצר סטרס היסטרי לפני הטיסה ואחרי הטיסה.
נכון.
כי יש בזה, בעצם מה זה עושה? זה לוקח את הזמן הרגיל שלך, את השגרה, ודוחק אותו לצדדים, ואז באמצע יש וקום.
נכון.
עכשיו, גם אם את אפילו טסה ועובדת תוך כדי, זה עדיין לא אותו סוג עבודה, כאילו פגישות שאת רוצה לעשות, דברים שאת צריכה לסיים, הקלטות שאת רוצה לעשות עם יאב, כל מיני דברים שכאילו את רוצה להספיק אותם, את לא יכולה. ומה שקרה זה שאני טסתי לשבוע לעזור לבדודה שלי, אני כאילו חשוב לציין שאני פשוט בן אדם ככה אלטרואיסט.
שאני טסתי.
אני טסתי לעזור. לעשות
הברית כדי
כן,
לעזור לה.
בדיוק, בדיוק. תמיד, השיט מהטיסה, תמיד יש כמה שיטים מטיסות, כמו שלך היה כמה שיטים מפורטוגל.
כן.
אז כאילו, בארבעה ימים לפני הטיסה, אני ממש הרגשתי בהתקף חרדה, כאילו ארבעה ימים התקף חרדה לא פוסק, בלתי פוסק ביום ראשון, שזה כאילו... גם ככה תמיד ביום ראשון אני במיני התקף חרדה כזה של מה הולך להביא השבוע, איזה גל הולך.
איזה צונמי של דברים לעשות הולך להגיע.
איזה צונמי הולך לעלות עליי. אז כאילו, כשזה היה לפני הטיסה, אני פשוט, אני קמתי בבוקר ואני הרגשתי כאילו, אני לא מצליחה לעשות כלום, מרוב שאני חושבת שאני צריכה לעשות הכל. את זוכרת את היום הזה?
זה התבטא פשוט בהודעות שלך אליי.
כן?
הכל היה כזה נורא חרדתי, אין לי זמן, אני לא יכולה לחשוב, אני לא יודעת מה לעשות. ככה. זה היה כאילו הווייב.
וכאילו זה אפילו לא דיברתי איתך. אני נגיד דיברתי עם אמא שלי באותו יום, ואז אמרתי, אוקיי, זו הייתה טעות. לא הייתי צריכה לדבר עם אמא שלי ביום הזה. ביום הזה באופן כללי הייתי צריכה לא לדבר עם אף אחד, לא לתקשר. לעשות מדיטציה, סתם, זה לא עזר לי לעשות מדיטציה כשאני בחרדה, כאילו, פשוט, ואז כאילו את טסה והכל בסדר, וגם יש משהו בלטוס שאת משילה את הלחץ, כאילו, מן, הוא פשוט בגלל שאת נמצאת ביקום אחר,
כן.
בזמנים אחרים, במשהו שם, הוא נרגע.
כן, וגם אז... אם אנשים יודעים שאת טסה, אז הם פחות פונים אלייך.
נכון, שזה גם מדהים, 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 ובכלל, בארצות הברית את בטיים זון אחר, אז כאילו עוד יותר,
כן.
ואז... את חוזרת. ואנשים דורשניים. והעבודה היא לא השתנתה.
הם גם חיכו שתחזרי.
כן, ויש איזה יומיים אחרי שאת חוזרת הרצאה גדולה ממש, שכאילו כתבת אותה פעם ראשונה, ואת צריכה לעשות אותה, וכאילו, הכל כאילו, ואז את עוד איזה שבוע כאילו בסטרס של חזרתי, ולפעמים, אני לפעמים כאילו חושבת פעמיים. כאילו, אני ממש רוצה לעשות, כאילו, מן הסתם לטוס, יש כאילו כל מיני הזדמנויות לפעמים שנקרות לדרכנו, ואני כזה שמחה מזה ממש, אבל אני ממש קשה, כאילו, זה פשוט, לא משנה, הפעם אמרתי לעצמי, לפני הטיסה, הפעם אל תהיי בסטרס, אין סיבה, הכל בסדר, החיים ממשיכים, כאילו, את תספיקי לעשות הכל, ולא הצלחתי, כאילו, לא משנה כמה ניסיתי, לא הצלחתי לא להיות בסטרס.
יו.
זהו. זה השיט שלי.
יו, זה נורא. את יודעת שאני גם, אני ממש שוקלת לטוס שוב לקורס בתמירה בפורטוגל, כמו שעשיתי באוקטובר האחרון. מי שרוצה לדעת על השיט ההוא, מוזמן להאזין לפרקים שבהם דיברתי על זה, אבל...
שיהיה לנו מושג מהם.
כן, לא, מי שעוקב עדוק יודע, אז תהיו עוקבים עדוקים, אז תדעו. לא, פשוט אני כאילו ממש, יש איזה קורס שאני ממש רוצה לעשות שם, שהוא כזה בסוף יולי, וכאילו הסטרס כבר מתחיל עכשיו, אני אגיד לך למה. כי לקנות טיסה...
ברור. עכשיו
לפורטוגל, ביולי, גם אם אני אעשה את זה, זה כאילו יקר, אני אומרת, אוקיי, זה כבר עלויות, עלויות, זה מתחיל, הנה, השטג התחלנו. ואז את אומרת, אבל אני כאילו לא יודעת אם ייתנו לי חופש מעבודה, כעבודה זה, אני עכשיו מתחילה עבודה חדשה. קיצור, בלגן.
בלגן.
ואני כאילו לא יודעת מה לעשות, ולפעמים אני פשוט מבטרת על זה.
נכון, זה, וזה באמת לפעמים הבחירה, כאילו אני יכולה יותר, אבל בזמן האחרון אני אומרת לעצמי, סימן, חיים רק פעם אחת. וכאילו אני לא, התחושה של לתת ללחץ של השגרה, להקריס אותי ולוותר על הזדמנויות, כאילו שנקרות לדרך שלי, אני מרגישה שזה, כאילו שזה לא נכון. ומצד שני, לפעמים זה נכון. אז קיצר, הכל איזונים בחיים.
כן.
אז יאב,
כן, סיבן.
ספרי לאנשים שהגיעו לכאן.
לאן הם הגיעו?
כן.
לא לארצות הברית ולא לפורטוגל, לצערנו.
לצערם, לצערם.
אבל לשמחתכם, אנחנו פה, יאב ארז, ואיתי סיוון לוטן, אתם כותבים לנו באנונימיות על השיט שלכם, על הסוגיות שמעסיקות אתכם בחיים, ואנחנו משתדלות לענות על הפניות שלכם בחן רב ובחמלה רבה בכל פרק. ועכשיו אנחנו נתחיל.
נתחיל.
אני ממש צריך את מה אני יכול לעשות במצב כזה?
אז הפנייה הראשונה שלנו היא ממדי, כמו מדי מאופוריה, כמו קיצור למדיסון.
איך אני אוהבת שהיא הסבירה.
כל הכבוד לך.
מדהים.
אני חושבת שאנחנו צריכות לשנות את תיאור איך לתת לעצמם ניקניימס, ושיסבירו.
מאיזה סדרה?
מאיזה סדרה?
ומה הקיצור של השם?
בדיוק.
איך אומרים? איך מבטאים אותו?
איך מבטאים אותו?
מדהים, ואנחנו גם מאוד אוהבות את הדמות הזאת, כמובן. דמות מדהימה.
מדהימה.
שחקנית מדהימה גם.
אופוריה, אין.
אין.
קיצור, אבי, בת 23, מדי. לא אמרתי.
ובגלל זה היא נותנת את הרפרנס לאופוריה.
כל הכבוד. אז יש לי חלום מוזר, שחוזר לי פעם בכמה זמן בשנה האחרונה. זה חלום על אוננות. והוא חוזר בטווח של שבועיים, שלושה, ואני לא יודעת למה הוא קורה וחוזר כל הזמן. בחלום, אני מרגישה שאני מעוננת, וזה מרגיש ממש אמיתי. בזמן האחרון חזרתי לעונן, ואפילו אתמול קניתי צעצועים חדשים, וזה היה ממש טוב. אמנם לא גמרתי, אבל היה ממש עוצמתי ונעים. מה שאני מנסה לשאול זה, למה אני חולמת את זה, ולמה החלום הזה חוזר? חייבת לשמוע את דעתכן, תודה מראש על העצה ועל העזרה. שמחות תמיד.
כן. זאת פנייה ממש מעניינת, את יודעת למה?
למה?
כי זה לא נשמע שיש שיט.
כן.
זה לא נשמע שזה דבר שהוא רע, או קשה, או מעיק, או את יודעת.
כן.
זה נשמע כאילו, קודם כל, כאילו אני לא רוצה, אני לא יודעת, יכול להיות שהיא לא פרטה לגבי מה שאולי מפריע לה בזה.
כן.
אבל נשמע לי אחלה, סך הכל, חייבת להגיד. כן? לא בקטע מזלזל, באמת, כאילו, אם זה מרגיש אמיתי, וזה לא מפריע לשינה, נגיד, כי הייתה פעם פנייה על מישהי שהייתה קמה באמצע הלילה.
ושהיא גם לא רצתה את זה, היא לא רצתה להרגיש מעוררת.
זהו, ופה היא לא אומרת שהיא לא רוצה את זה, וגם זה לא מפריע לעוננות האמיתית, נקרא לזה.
כן.
אז זה נשמע לי אחלה. כן.
אני אגיד, הדבר היחיד שאני חושבת, שבחברה שבה אוננות היא לא דבר מנורמל, על אחת כמה וכמה אוננות של נשים, אז אני חושבת ש... יכול בעצם לחדור איזשהו ספק להאם אני בסדר, האם זה בסדר שזה קורה לי.
האם זה נורמלי.
האם זה נורמלי. בכלל מיניות היא לא מנורמלת, וכשאני לא מבינה למה הדבר הזה קורה לי, אז זה יכול להרגיש נורא מוזר, וגם אין על זה שיח. כאילו, זה לא שכזה חברה שלי כזה, אני פוגשת אותה בבוקר, והיא כזה אומרת לי, וואי, היה לי חלום אוננות.
נכון.
וממש כזה היה נחמד. כאילו, זה לא מנורמל בשיח שלנו.
כן.
אז אני חושבת שזה גם פנייה של, גם יש כאן הרבה לבד בתוך זה. ואני חושבת שזה דווקא, זה שהיא לא כתבה שזה מפריע לה, זה טוב, כי כאילו, אנחנו בעד שזה לא יפריע לה. כאילו, אנחנו בעד, אנחנו שמחות. כן. שזה לא מפריע לה. אבל אני כן יכולה להבין למה בחוסר שיח בחברה שלנו...
זה ירגיש מוזר קצת.
כן, וגם תראי מה היא אומרת, כאילו בסוף היא אומרת, אני אשמח לשמוע את דעתכן, וכזה תודה על העזרה. שהיא כאילו, אם כאילו מעין כזה, אני צריכה נרמול, כאילו אני צריכה שכזה רגע תהדהדו לי את זה. כזה...
אז תגידי לנו, סיוון לוטן,
כן.
מטפלת מינית
כן.
ועובדת סוציאלית.
כן.
האם זה נורמלי?
זהו, אז אני חייבת להגיד שהבאתי גיבוי, מטורף, את יודעת עם כמה זה, התייעצתי גם עם דוקטור חגית רודריגז, שהיא שלוש סקסולוגיות, אוקיי?
וואו.
דוקטור חגית רודריגז, שלומית שפרבר, ודוקטור טל פלג סגי, שזה, אני מתייעצת איתן הרבה, אולי שמעתם כבר את השמות שלהם בפודקאסט, הם פשוט כזה חברות קולגות, שאני מעריצה ומעריכה ואוהבת, אז אני גם די אוהבת, באמת עולמות הסקסולוגים, כזה להביא גיבוי.
אני חייבת להגיד שזה מה זה אינטגריטי מטורף. אני רגע, לא ניקח פאוזה מהפנייה ונגיד, סטיבן לוטן, זה ממש מורך בעיניי, כי את מה זה בקלות יכולת פשוט להביא את דעתך, כי את אשת מקצוע. זה לא שאת צריכה באמת הגיבוי הזה, אבל אני חושבת שגם לתת כמה וכמה קולות, מהשדה נקרא לזה, המקצועי, ולהגיד, לא רק אני הסקסולוגית אומרת שזה בסדר, יש פה 4 סקסולוגים, 4 במקרה הזה, סקסולוגיות או מטפלות מיניות שאומרות, זה נורמלי, הכל בסדר.
כן, נכון.
וואו.
אז אני רוצה לתת גם את ההסברים שהם נתנו.
אוקיי, וואו, יש הסברים.
כן. אז גם שלומית שפרבר דיברה בעצם על מעגל התגובה המינית, ואני חושבת שזה באמת הסבר טוב רגע לתת לכל העולם.
וואו, מה זה מעגל התגובה המינית?
מעגל התגובה המינית זה בעצם מאסטרס וג'ונסון כאילו תיארו את זה במאמרים שלהם, שאחרי זה גם כמובן הוסיפו לתיאוריה הזאת וכולי, אבל מעגל התגובה המינית זה בעצם מתחיל מעוררות מינית כאילו, ואז יש איזו תקופה של פלטו, פלטו זה כאילו זמן שאני מעוררת ואני מתגרה ונעים לי, וזה יחסית תקופה שאם הייתי מציירת אותה היא
מישור.
היא מישור, בדיוק.
כן, פלטו זה מישור באנגלית.
בדיוק. כן. ואז יש אורגזמה, יש עלייה, ואחרי העלייה יש אתרה.
רגע, את מדברת על סיטואציה מסוימת שיכולה להארך נגיד כמה דקות או חצי שעה, את לא מדברת על תקופה בחיים.
נכון.
אוקיי.
נכון. אחרי זה באו ובעצם אמרו, סליחה, המעגל התגובה המינית לא מתחיל ב... עוררות, הוא מתחיל בתשוקה. כלומר, כדי שתהיה עוררות, משהו צריך להעיר אותה. כלומר, אני, כאילו אין זקפה לפני שיש איזשהו חשק.
גירוי כלשהו שייצר את העוררות הזאת.
בדיוק. עכשיו, החשק הזה, הוא יכול להתעורר מהמון דברים שאנחנו אפילו לא, כלומר, אנחנו חווים את הגירויים האלה לאורך כל היום, כל הזמן, הרבה פעמים בלי מודעות, ויש הרבה דברים שבעצם מעוררים את הגוף שלנו, עוררות מינית, אבל היא עולה ויורדת ככה.
גם אני חושבת שרובנו כדי לשרוד את היום, מאוד מדחיקים הרבה מהדברים האלה, ורק נותנים לזה דרור כשכאילו יש, כשהאופציה היא, כשהסיטואציה היא כאילו הגיונית.
אבל לפעמים זה, כאילו אם רגע תהיו בתשומת לב לזה, כשאני למדתי טיפול מיני, התבקשתי שבוע ממש להיות בתשומת לב, ומתי זה קורה לי, כי זה קורה הרבה. כאילו זה יכול לקרות מריח, סבבה? אם את הולכת ברחוב, ויש ריח של פריחה שמזכירה לך את גיל ההתברגות.
אני רגע רוצה להגיד שיש איזה מישהו ששכבתי איתו לפני מיליון שנה, והיה לו בושם כזה, ריח פשוט מדהים. באמת, רק בגלל הריח, כאילו.
כן, ריח זה ממש עשה לי את
זה. אני לא יודעת, כאילו, מה זה הבושם הזה?
זה חוש מדהים, כאילו.
כן, ויום אחד לפני איזה שנה, נסעתי בקורקינט בתל אביב, ולפניי נסע מישהו בקורקינט עם הריח הזה. ואני פשוט המשכתי, זה הכי סטוקרי בעולם, ראי שסיפרתי את זה, אני פשוט המשכתי לנסוע אחריו.
לא סיפרתי את זה, אבל סיפור טוב.
בתקווה שהוא לא יפנה כשאני, שהוא יפנה כשאני צריכה לפנות או משהו כזה. אז הגענו ל...
נהנית מהריח בזמן הזה.
שמעי, איזה ריח אלוהים.
איזה מדהים, תבררי מה הבושם.
ניסיתי, גם היה לי, יש לי ידיד שפעם היה שם את הריח הזה, ואמרתי לו, וואי, הריח הזה מטורף, מה זה הבושם הזה?
כן.
הוא אמר לי, ועדיין לא האמנתי לו שזה בדיוק אותו בושם. אמרתי, זה לא...
זה לא מדויק.
זה לא הגיוני שכל כך הרבה...
אבל זה יושב על כל בן אדם אחר.
זהו, בדיוק, וגם אמרתי, זה לא הגיוני שכל כך הרבה גברים שמים את הבושם הזה, ואני שמה לב לזה רק אצלו, כאילו.
בכל מקרה, גם ריח יכול להעלות עוררות מינית, גם מגע, כאילו מגע לא מיני.
כן.
לא יודעת מה, כאילו משהו, אפילו החולצה לטפה לי את היד בצורה נעימה, זה יכול, עכשיו כשאני אומרת עוררות מינית, זה אומר איזה קיבוץ כזה בנרתיק, לובריקציה, אצל גברים זה יכול להיות זקפונת, לא זקפה מלאה.
זקפונת.
כאילו, כזה טיפה זקפה. עכשיו, אצל מתבגרים ממש רואים את זה, כי...
כאילו, זה בדיוק מה שבאתי להגיד.
כן. נגיד, כאילו, יכול להיות מתבגר בשיעור היסטוריה, שכאילו ממש...
שמדברים הוא... על השואה ופתאום...
בדיוק, זה הכי לא קשור. זה כאילו אמור להיות קשור, אבל זה לא קשור, אבל זה קורה. בקיצור, לאורך כל היום אנחנו חווים עוררות מכל מיני גירויים, גם מזיכרון, חשוב להגיד, גם המוח שלנו. כאילו, גם מחשבה יכולה להכניס את זה. פתאום אני נזכרת באיך אני ואדר התחבקנו אתמול, וזה ממלא אותי, כאילו. זה יכול לקרות מהרבה דברים, וזה משהו שאנחנו כאילו אוספים לאורך היום, ולא בהכרח...
מודעים לזה.
מודעים, מנצלים את זה, בקשר
אני...
עם זה.
כן, אני גם רוצה להגיד, חשוב לדייק, כאילו, נגיד, הנער המתבגר שיושב בשיעור היסטוריה, ומדברים על השואה, ואז הוא קולט שמתחיל לעמוד לו, זה לא בגלל שהשואה מעמידה לו.
נכון.
זה יכול להיות משהו אחר שקורה בתוכו, נכון. שמעורר אצלו עוררות מינית, שהוא בכלל לא מודע לזה, ולא לא הדברים שנאמרים על פני השטח.
נכון, וגם זה יכול להתחיל, זה כן יכול להתחיל מהגוף, כאילו כביכול בצורה בלתי מוסברת, לא איזה ממשהו כן. חיצוני, ותמיד השאלה, וזה גם הרבה אנשים מרגישים את זה טאבו, כאילו אם הם הרגישו עוררות, אז הם מרגישים שהם, זה לא בסדר, אבל זה בסדר להרגיש עוררות, השאלה היא מה אני עושה עם זה, והאם מה שאני עושה עם זה מותאם למקום שאני נמצאת בו, פרטיות, כן. ציבוריות, כל הדבר הזה. עכשיו, אז היא חובה אולי לאורך היום, ויכול להיות שגם בזמן האחרון משהו טוב קורה בחיים שלה, כאילו יש העוררות, היא בקשר איתה, כאילו היא מספרת לנו, קניתי צעצועים, כאילו אני יותר מעוננת, כאילו, וזה גם מה שטל פלקסגי אמרה. שהיא אמרה, כאילו בעצם יש כאן איזשהו חיבור גם לזה שכשמעוננים יותר ונהנים יותר, זה יכול להעלות את העוררות באופן כללי, ואז העוררות הזאת קורית גם בלילה. וזה שזה קורה גם בלילה, זה לפעמים גם מביא את זה יותר ביום. כאילו זה איזה מעגל קסמים שאם, שוב, אם את לא סובלת ממנו, ואת נהנית ממנו, אז הוא טוב. כאילו יש בו משהו שכזה, הגוף שלך באיזושהי התעוררות, ובנעימות, ובעינוג, כאילו, וזה ממש נחמד. והמסר הכי מרכזי שכאילו הגיע משלושתן זה, אם את לא סובלת מזה, בדיוק כמו שהתחלת, כאילו, אם את לא סובלת מזה, אז תפרגני, כאילו, זה טוב, כאילו, זה אחלה. עכשיו, אם את, כאילו, אם כן יש, אם יש לך קושי עם זה, וזה דוקטור חגית רודריגז אמרה, היא כאילו אמרה, אוקיי, תסתכלי, אם איזה שינויים קרו עכשיו בחיים. לא יודעת מה, החלפת, לא יודעת מה, את לוקחת כדור לפני השינה, את התחלת לעשן, את שותה פתאום יין, קרה לך משהו בחיים, כאילו, מאורע איזה מסוים, משהו, איך זה היה לפני, כאילו, את יכולה להצביע על מה השינוי. עכשיו, שוב, השינוי לא בהכרח רע. נכון. כאילו, יכול להיות שאת מקשיבה לפודקאסט שלנו, ואת מרגישה, את קבלת הרשאה על המיניות שלך.
כן.
וכזה, את מתחילה יותר להיות בקשר עם מה שקורה בגוף שלך, והעוררות מגיעה. אז בקיצור, קודם כל, חשוב להגיד, זה נורמלי, וכולם חווים את זה, והמון המון 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 אנשים, היה לנו על זה, היה לנו, אני חושבת, כמה פרקים, על זה שנשים כתבו לנו שהן מרגישות עוררות מתוך שינה, וזה קורה גם לנשים וגם לגברים. כל הסיפור הזה של לקום עם זקפת בוקר, גם כל הנושא של חלום רטוב, או חלום כחול, או כל העולם הזה, הרבה פעמים אנחנו באמת מעוררים מתוך שינה. זה לא בהכרח מתחבר גם לחלום עם פנטזיה. לפעמים נכון. אנחנו פשוט מרגישים את העוררות מתוך שינה, זה נעים לנו, ואנחנו לפעמים מתעוררים מזה, לפעמים אנחנו מגיעים ממש לאורגזמה מתוך שינה, ובעיקרון, זה טוב. כאילו, בעיקרון זה עושה לנו טוב בגוף. כאילו, זה, כאילו, זה משחרר אנדרופינים, זה גורם לגוף להמשיך להיות, כאילו, בכושר של, בהקשר של הפוריות וכל הדבר הזה. אז בקיצור, זה לא דבר שלילי, אבל כמובן, אם את מרגישה לא בנוח עם זה, ואם יש לך עם זה איזשהו קושי, אז את תמיד מוזמנת ללכת, אולי, אני אפילו הייתי אומרת, היא בת 23, הייתי פונה לדלת פתוחה למרכזי ייעוץ, שהם לנוער וצעירים, ואולי עושה ככה מדברת עם מישהו באופן אישי קצת על זה, וגם מנרמלת את זה בשיחה, ובודקת אם את יכולה לעשות עם זה משהו. וכמובן שתמיד טיפול מיני עומד לרשותך. אפשר להיכנס לאתר של איתם, של אגודת המטפלים המיניים, ואת יכולה לבדוק לפי מקום, כאילו מקום המגורים שלך, איפה הסקסולוג הקרוב לביתך, או הסקסולוגית. וכמובן לעבוד על זה שם. אני לא חושבת שבהכרח זה מה שצריך, יכול להיות שהנרמול הוא הספיק, אבל תדעי שיש לך את האופציות האלה.
כן, אני לקראת סיום רק רוצה גם להרים לך, גם בהקשר הלא מיני, של להיות בקשר עם החלומות שלך,
נכון.
זה גם דבר מאוד חיובי, בסך הכל, במיוחד אם הם לא מזיקים, נשמע שזה חלומות, כאילו כמו שאמרנו בהתחלה, נשמע שזה חלומות די מהנים, נחמדים.
כן.
ולא כולם תמיד זוכרים את החלומות שלהם. יש מצב שיש אנשים אחרים, נשים אחרות, שחולמים חולמות על עוננות, ופשוט לא זוכרים את זה כשקמים.
נכון. הם סתם כאילו יותר טוב להם ביום. הם סתם יותר חיונים. כזה, וואו, קמתי היום עם אור פנים חלק יותר. מה זה? מה קרה לי?
כאילו, אני חושבת שזה שבכלל את זוכרת את זה, את החלום, ומודעת לזה שאת חולמת על העוננות, זה לא אומר שזה קורה רק לך, אולי זה רק אומר שרק את זוכרת.
נכון.
וזה גם דבר חיובי, להיות בקשר עם החלומות שלך ולזכור את החלומות שלך, כל עוד הם לא כאילו disturbing, מה שנקרא, זה גם ממש אחלה. זה נכון. גם עוד יותר מין קשר עם עצמך כזה.
והאמת שמה שעכשיו אמרת, מרים לי להנחתה, שאם את רוצה לעשות, אם עדיין קשה לך עם זה, אבל את רוצה לעשות לזה ריפריימינג, כלומר, הנרמול שלנו זה אחלה, אבל את רוצה גם אולי לעשות עבודה עם זה שזה דבר טוב, כאילו. אז יש עכשיו בנטפליקס 3 פרקים של עקרונות העונג, שזה כל פרק מתעסק ומתמקד במשהו אחר בהקשר של עונג, והם ממש מראים שאם היינו מרגישים יותר עונג בחיים שלנו, המון מהשיט שלנו היה נפטר. היה לנו הרבה פחות מיגרנות, הרבה פחות חרדה, הרבה פחות דיכאון. אז זה קצת ריפריימינג, זה אפילו קצת, כאילו זה לקחת את זה צעד אפילו קדימה. לא רק שזה בסדר שיהיה לנו מיניות, אלא אפילו יש בזה, כאילו שאנחנו נרגיש עונג ונעונן וכל הדבר, ונרגיש עוררות בשינה וכו', יש לזה אפקט חיובי על הבריאות שלנו, על הבריאות הפיזית והנפשית שלנו.
כן.
אז אם אפילו המשפט הזה לא מספיק, אז תראי את כל השלושה פרקים, זה אחלה ריפריימינג להבין את המשמעויות העונג בעולם שלנו.
מגניב.
נכון.
טוב, אז מדי, שיהיה לך בהצלחה.
נכון.
ואנחנו...
הוא תמיד נשמח לשמוע איך את היום, האם הריפריימינג עזר.
נכון, ותמיד נשמח לשמוע עוד על עונות נשית, כי פשוט לא שומעים על זה מספיק, בשום מקום אחר.
נכון, לנרמל, לנרמל, לנרמל. אז נעבור לפנייה הבאה, שהיא בקונסטלציה קצת שונה מבדרך כלל. מה שאנחנו עושות הפעם, זה שאנחנו, הפנייה היא אישית שאחרי הסערה, שגם קיבלנו בעצם תגובה של אחת המאזינות על שיט שליאל כתב לנו, שאנחנו כבר נספר מה הוא סיפר לנו, וגם ליאל הגיב לנו, ואפילו שאל עוד שאלה. ואי לכך, ובהתאם לזאת, אנחנו גם נקריא את השיט שאחרי הסערה, ונשמע את התגובות שלהם על התשובה שלנו, מפרק 124, ואנחנו גם נענה על השאלה הנוספת של ליאל.
אוקיי. אז מה היה בפרק 124? ליאל כתב לנו, סיפר שיש לו פטיש, שהוא גילה שקוראים לו אפרוקטופיליה, מקווה שאני מבטאת את זה כמו שצריך. זה בעצם גירוי מיני משמיעת גזים של הפרטנרית. והוא תוהה האם יש דרך שבה הוא יכול לממש את הפנטזיות שלו בהקשר הזה מבלי לפגוע בנשים. הוא גם שאל בזמנו על האם הוא יכול לדבר על זה עם נשים.
נכון.
שזה גם היה חלק מאוד גדול מהפנייה.
נכון.
אז מאזינה בת 31 הגיבה לפרק והיא כתבה לנו, יש לי תגובה לליאל מהפרק בשבוע שעבר. אני מבינה שכנראה הפטיש הזה הוא מוזר מהממוצע, ושהוא חווה את זה כאילו הוא ממש שונה, ושזה תמיד יהיה חיסרון. אבל אני חייבת להגיד שכששמעתי את השיט שלו, המחשבה הראשונה שלי הייתה, איזה כיף, גבר שלא רק צריך להצניע ממנו את התפקודים הטבעיים של הגוף שלי, הוא אפילו מתחרמן מזה.
מדהים.
רק אחר כך, כששיקפתם לו ולנו כל מיני חלקים בחוויה, פתאום הבנתי באמת כמה זה קשה, וכמה בעצם גם אני הייתי נרתעת מהפטיש הזה, אם הוא היה עולה בזמן או בדרך הלא נכונה. אבל אני חושבת שאם בקשר אינטימי ארוך יותר, שנבנה בצורה יותר סטנדרטית, במרכאות, בן הזוג שלי היה מעלה כזה דבר, ממש לא הייתה לי בעיה, ואפילו הייתי חושבת שזה נחמד. בסוגריים, הבעיה היחידה היא שבדרך כלל עם הקיבה שלי בעודף פעילות, זה סימן שאני מרגישה כבדה, ולא כזה בא לי סקס. אבל נראה לי שאפשר להתגבר על זה. הערה מאוד חשובה.
חמודה, ממש.
חשבתי שאולי ישמח לשמוע שיש נשים כאלה שלא חולקות את הפטיש, ועדיין, בסיטואציה הנכונה, ישמחו לממש לו את הפנטזיה.
וואו, איזה תגובה כיפית, מדהימה, כאילו אנונימית, בת 31. תודה שכתבת לנו, כי א', אני חושבת שזה הכוח של פודקאסט, וזה כן. הכוח של קבוצה ושל קהילה. כי אני חושבת שבאמת ליאל הרגיש נורא לבד, וזה שהוא נחשף במרכאות ושיתף, כאילו בפודקאסט, ולא כזה רק בן אדם אחד, אז הוא מקבל פה נרמול, בעוצמות יותר גדולות.
כן.
וגם את, איזה ריפריימינג יפה עשית פה.
היא גם הסתכלה מכל הזוויות.
ממש.
אהבתי כאילו את המשפט, גם אני הייתי נרתעת מהפטיש הזה, אם הוא היה עולה בזמן או בדרך הלא נכונה, שזה נקודת מבט מאוד חשובה, כי זה, זה גם דיברנו על זה
כן,
אז.
זה מה שהתעסקנו בו בעיקר בפרק.
כן, של כאילו איך מעלים את זה, עזבי כאילו את האקט עצמו, אלא איך כן. מדברים על זה, שזה זה זווית מאוד חשובה. ואז היא אמרה כאילו, ואם בסיטואציה כזאת, זה היה קורה, וזה היה קורה בצורה כמו שצריך, אז כן, יש מצב שגם אני הייתי זורמת עם זה, גם אם זה לא, גם אם זה לא בשבילי הפנטזיה, אז כאילו לממש את זה,
כן, וזה מנרמל לי, וזה עונה לי לפעמים על צרכים, שאני לא צריכה להתבייש בגוף שלי, וברעשים שלו, אז וואו, איזה נקודת מבט חשובה ונוגעת ללב. אני חושבת שאפרופו פודקאסט, אני חושבת שעוד אנשים ששומעים את זה, גם אם אין להם את הפטיש הזה ספציפית, אבל הם שומעים שלכל סיר יש מכסה, אפילו אם הוא לא, כאילו זה לא שהיא חולקת את אותו פטיש, אבל הפטיש הזה הוא לא מרגיש לה
זה לא איזה עניין, זה פשוט כאילו, אוקיי, לפעמים אני אגשים לך את זה, אם זה מתאים.
כן.
כזה.
ממש.
כי בא לי שיהיה לך טוב, זהו, כאילו, נכון, הכל טוב.
ממש.
כן, זה נראה לי מאוד, באופן כללי נקודת מבט כאילו על מערכות יחסים מיניות, גם אנחנו מדברות על זה הרבה, על לתת, לקחת, לבקש, לקבל, כל הדברים האלה, כאילו לפעמים אנשים פשוט עושים דברים בשביל לממש איזושהי פנטזיה של בני או בת, נכון. בן או בת הזוג שלהם. כאילו.
נכון, שזה מראים לנו להנחתה על התגובה שלי, על כי היא באמת עוסקת הרבה בהסכמה.
נכון.
אז קדימה, יאב.
אוקיי, אז ליאל מספר לנו, היי יאב וסיוון. אני כותב ממש כמה דקות אחרי ששמעתי את הפודקאסט והעצות ששי נתן וגם אתן נתתם. להזכירכם ולהזכירכן, שי שפיצן, יקיר הפודקאסט, הצטרף אלינו בפרק הזה בהקלטה וסיפר כמה מהעצות מנקודת המבט שלו, וגם הפנינו למרכז למיניות אלטרנטיבית, כי זה היה מאוד רלוונטי בפרק הזה. מי שלא שמע, לכו לשמוע. אז הוא אמר, את האמת, עוד לפני שהפרק התפרסם ועלה לאוויר, הכרתי ידידה. היא רגישה, ובהתחלה גם היא חשבה שזה מוזר, פטיש שיש לי, אבל ככל שהקשר מתקדם, היא מאפשרת לי להגשים חלק מהפנטזיות שלי, ואלה שלא, כי יש כאלה שעדיין מביכות אותה, אנחנו מדברים עליהן מאוד בחופשיות. דיברתם בפרק על משהו חשוב, ואני רוצה להתעכב עליו רגע. זה נושא ההסכמה. זה נושא שלא נלמד בבתי הספר, ולדעתי, אם היה באמת דגש על הסכמת שני הצדדים, אולי היינו במקום טוב יותר היום, בכל הקשור לשיח על מיניות וגבולות.
Oh yeah.
כן. יש משהו במילה הסכמה שקצת מרתיע אותי. קודם כל, עניין ההפתעה. אם אני רוצה להפתיע את הפרטנרית, או שהיא רוצה להפתיע אותי, אז איפה עובר הגבול? על כל נגיעה בשיער או אחיזת ידיים אני צריך לבקש את הסכמתה? מתי זה כבר נחשב אובר? יש לכם פודקאסט מהמם, ואני תמיד לומד ממנו, ומנחם לדעת שיש מקום אחר שאפשר לדבר על זה, כי בבית אין לי לגיטימציה לדבר על דברים שחורגים מהנורמה. ככל שאני מדבר עם הפרטנרית, היא עוזרת לי לנרמל את זה. שוב, תודה, יקרות.
אז ליאל, שוב תודה שאתה מרים לנו להנחתה לדבר על נושא כל כך כל כך חשוב.
לגמרי.
כאילו, בא לי לקרוא לפרק הזה הסכמה ורצון במיניות, כי עוד רגע באמת נעביר את זה משם לשם, אבל א', אני כל כך מסכימה איתך שלא מלמדים, לא מלמדים את זה.
כן.
אני אגיד אפילו יותר מזה, לא מלמדים הסכמה ורצון, לא רק במיניות, לא מלמדים אותנו את זה, בכלל.
נכון.
בכלל, עכשיו, אני עובדת בסייף סקול, שאנחנו עושים סרטונים ומערכי שיעור בכל מה שקשור לכישורי חיים. מן הסתם, אני גם עושה את כל הדברים שקשורים למיניות. אבל עשינו לא מזמן מערך שיעור על עישון פסיבי, אוקיי? לילדים צעירים, ד' עד ו'.
יואו, זה היה מעסיק אותי מלא כשהייתי בגיל הזה.
בדיוק. ובעצם, במערך שיעור, יש פעילות שהכותבת מערכים המוכשרת כתבה, על להגיד למישהו שמעשן לידי שיפסיק לעשן. עכשיו.
וואו.
זה להתאמן, כאילו זה ללמד ילדים.
וואי, זה אימון ממש חשוב.
על גבולות, על רצון והסכמה, על להיות בקשר עם מה שעובר עליי, על להצליח לבטא את הבקשה שלי בצורה אסרטיבית ולא פוגענית או תוקפנית.
ושיח שסובב סביב צרכים.
ממש.
כי יש פה שני צרכים מנוגדים.
נכון.
וצריך להבין איך לפעול בעולם שבו הצרכים שלנו לא תמיד הולכים ביחד.
ממש.
כאילו זה המהות של לחיות עם עוד בני אדם בהרמוניה. זה להבין שלפעמים הצרכים שלנו מנוגדים, ואנחנו צריכים לדעת מה עושים במקרה הזה, וזה קורה כל יום.
בדיוק. לא מלמדים את זה בכלל, וספציפית לא מספיק. אני רוצה להגיד שהיום המציאות שונה. אתה בן 32, זה אומר שלמדנו בערך באותו זמן בבית ספר, ובאמת לא לימדו אותי בכלל דברים כאלה. אבל היום אני יודעת שמלמדים, כי אני מלמדת את זה בעצמי בבתי ספר, ואנחנו, בוא נגיד שזה הרבה מהשיח. כשהיום מדברים על חינוך מיני, זה אחד הדברים הכי מרכזיים שאנחנו מדברים עליהם ומתעסקים בהם.
כן, ולצערי, לפעמים, בגלל שאומרים, טוב, לא דיברנו על הסכמה כל כך הרבה שנים, ועכשיו אנחנו צריכים, אז גם לוקחים את זה לא בהכרח למקום נכון. הכי בריא,
נכון.
וזה עוד עוול, זה עוד חטא על פשע. נכון. כשמדברים על הסכמה, אבל בצורה לא נכונה, ואז זה בכלל עוד יותר מעוות.
נכון. כמו שבעצם שאלת, כאילו אמרת מה, על כל נגיעה בשיער אני צריך לבקש הסכמה, ו... אני מסכימה שיש משהו כאילו יש משהו בפחד לפגוע שאנחנו לפעמים מרגישים מסונדלים, כאילו אנחנו לא יודעים.
נכון.
ובגלל זה אני רוצה לתת את הכלים היום לגבי רצון והסכמה במיניות.
אוקיי, אז לפני שתתחילי,
אוקיי.
יש לי משהו חשוב להגיד.
ניקח שלוק. ואני רגע.
סיוון, אנחנו באמצע הקלטות.
אבל אני צריכה להירגע, כי אני מתה לדבר על זה, ואני צריכה לנשום.
בסדר, טוב, אז בזמן
וגם לתת לך מקום, כאילו, בסוף מגיע גם לך לדבר על רצון והסכמה. בבקשה, יאב.
הנה, אני נותנת לך הסכמה לשתות את המצ'ה באמצע הפרק, סיוון לוטן. טוב.
כן.
אז ככה, אני חושבת שהסכמה זה משהו מאוד רחב. כן?
כן.
אז בי גם דברים שלא קשורים למיניות, עכשיו נתמקד רק במיניות, וצריך לפרק את זה לנסיבות. אני חושבת שזאת מילת מפתח. כי למשל, פירוק אחד זה בין מי שכבר נמצאים בקשר, ובין מי שלא מכירים. אז הנסיבות של הסכמה או רצון יהיו מאוד מאוד שונות.
כן.
אלו תנאים אחרים. כאילו, עכשיו, זה לא שמי שכבר נמצא בקשר, זה אומר שאוטומטית הכל מוסכם, כמובן. ממש לא. גם ניסויים זה לא הסכמה לאונס, כמו שאומרים. אהה. עכשיו, כשאנחנו מתייחסים לנסיבות, לכל מקרה לגופו, אני חושבת שלא משנה מה, לא משנה מה הנסיבות, יש שני כללים מנחים שאנחנו יכולים ללכת אליהם, אוקיי? אחד זה כבוד ואמפתיה כלפי הצד השני, וניסיון לשים את עצמי רגע בנעליים של הצד השני, אוקיי? מה הבן אדם השני צריך כרגע? והחלק השני זה לתקשר איתו, כי אנחנו לא נצליח להבין הכל רק מהרצון להתחשב ולשים את עצמנו במקום של מישהו אחר, אלא אנחנו צריכים שהוא גם יגיד לנו מה הוא צריך. אז שני הדברים האלה הם גם חלק מתקשורת מקרבת, כמו שאנחנו הרבה אוהבות להגיד.
כן.
אבל למה זה חשוב? כי כאילו, אם אני עכשיו רוצה לעשות אקט עם מישהו, אוקיי? או לגעת בו, אז אני יכולה לתאר לעצמי שבגלל שאנחנו לא מכירים, אז זה יהיה לא נעים שאני ככה אבוא ואפתיע אותו, נכון? אבל אני גם צריכה לדעת, אני צריכה לתקשר עם הבן אדם, בטח ובטח אם אנחנו כבר באיזושהי מערכת יחסים, לדעת מה הוא רוצה. אוקיי? זה שני הדברים שאני צריכה לקחת בחשבון, כשאני עומדת מול בן אדם, לא משנה מה טיב מערכת
יחסים. אבל את לא יכולה לדעת מה הוא רוצה.
ובגלל זה, אני כאילו, למה אני אומרת את הדברים האלה? כי קודם כל, לא על כל דבר, על כל תזוזה וכל, את יודעת, מילימטר, אנחנו שואלים, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, והרבה פעמים אנחנו גם צריכים לדעת לקרוא את הצד השני, אנחנו גם צריכים לדעת להפעיל את האמפתיה, את החמלה הבסיסית, כן. להגיד, כאילו, למשל, אני רואה בן אדם עובר ברחוב, איזה חתיך, אוקיי? עכשיו, אני יודעת שכשאני עוברת ברחוב ומישהו חושב שאני נראה טוב, זה לא נעים לי שהוא בוהה בי בהכרח, אוקיי? וזה נותן לי לשים את עצמי רגע בנעליים שלו ולהגיד לעצמי, יאב, זה לא יפה לבהות בבן אדם ולהעביר את לסרוק לו את הגוף מלמעלה למטה, כי אני יודעת שלי זה לא נעים, זה אני שמה את עצמי בסיטואציה, כי אני לא יכולה לשאול אותו ברחוב, שומע, זה יהיה לך נעים אם אני רגע אסתכל עליך מלמעלה למטה, למשל. כן. ומצד שני, אני גם לא במקום שלו, אני לא יודעת מה הוא רוצה ומה הוא צריך, אבל בגלל שאנחנו לא מכירים, אז כל הכלים שיש לי זה רק להגיד לעצמי, כשלך צועקים או שורקים ברחוב, זה לא נעים לך, אז אל תעשי את זה למישהו אחר.
אוקיי, זה ביחסים של אנשים שהם לא במערכת יחסים קבועה, בעצם.
נכון, כן.
ואז יש לך לקבועה, או שלקבועה אני אכנס?
את תיכנסי.
הבנתי.
לא, okay. למה אני אמרתי את זה? כי אני אוהבת להשתמש בשני הכלים האלה, הם רלוונטיים גם למערכות יחסים, כאילו צריך את שניהם תמיד, אלא אם כן אחד מהם אי אפשר שיהיה אותו, אבל אני תמיד חושבת בדרך שני הכלים האלה.
אני מבינה? חושבת שמה שאת אומרת, זה שם את התשתית הכי חשובה לכל הסיפור הזה. כי אנחנו בעצם רוצות לעשות מעבר מתרבות של אונס לתרבות של אכפתיות.
כן, ושם, של התחשבות, של כבוד.
כן, ושמה זה בדיוק, כאן קודם כל צריך להתחיל מזה, שהמטרה שלנו בכלל בחיים ובעולם, זה שלנו יהיה טוב, ושלמי שמולנו יהיה טוב.
נכון.
זה המטרה, היא הנשגבת מכולם, ובגלל זה, אמפתיה וכבוד זה אחד כאילו, האבני יסוד של, מה אמרת? אמפתיה, כבוד וחמלה. זה האבני יסוד של תרבות של אכפתיות.
כן, והתחשבות.
בדיוק. ועכשיו, מתוך זה, אנחנו רוצות לפרק את זה לכלים. ולהבין מה זה אומר, כאילו, פרקטית.
אז רגע, לפני זה אני רוצה לתת את הדוגמה של הקונטרה, כדי להבהיר למה זה כל כך חשוב, העניין הזה של לשים את עצמי במקום של מישהו אחר. הרבה פעמים, למשל, כשגברים מטרידים נשים שהם לא מכירים, הם עושים את זה כי כאילו להם באותו רגע יש את הרצון הזה שנייה להביע את נקרא לזה, את ההערכה ליופי שלה, אוקיי? נגיד את זה בצורה מאוד מכובסת, כי זה מה שהם מרגישים. הם רוצים, וואו, איזה יפה היא, איזה, אני ממש נמשך אליה, אבל הם לא עוצרים ואומרים, איך זה יגרום לה להרגיש?
כן.
זה המקום שבו ההתחשבות והחמלה, ולשים את עצמי במקום של בן אדם האחר נכנס.
נכון.
וזה מה שחסר בתרבות האונס, בעצם.
כן. אז אני חושבת, אני מבינה מה את אומרת, ואני חושבת שזה באופן כללי, קוראים לזה theory of mind, כאילו זה היכולת לראות לא רק מנקודת המבט שלי, אלא לראות גם מנקודת מבט של אחר, שבאופן כללי לא מספיק מלמדים את זה, כמו שאמרתי, נכון. שלא מספיק מלמדים הסכמה ורצון בלי קשר למיניות, אז גם את זה לא מספיק מלמדים, אבל היום יש הרבה שינויים במערכת החינוך. יש דבר כזה שקוראים לו סל, שזה Social Emotional Learning, וזה אחד הדברים הכי חזקים שקורים עכשיו בבתי ספר, שממש מלמדים.
גם בארץ?
בארץ, בארץ. המערכת של סייף סקול זה סל.
את רוצה להגיד לי שבעוד 10 שנים יהיו בוגרי תיכון במדינת ישראל, שאומרים לעצמם, אולי אני לא אשב ליד בן אדם שאוכל ואשן לידו, כי אולי לאכול ולהריח אשן שסיגריות זה לא נעים?
בעיקרון, זה כן, זה חלק ממערכי השיעור.
אני כל כך מתרגשת להגיע לעתיד.
ממש. כשזה עובד כמו שצריך, כל הסיפור הזה שאנחנו ממש, יש לנו מערכי שיעור על אמפתיה, על חמלה, על תקשורת מקרבת, ממש מלמדים את זה בבית ספר. דברים שלא למדו. כאילו, אנחנו לא למדנו אותם, זה מדהים. אז קודם כל, כאילו, זה התשתית באמת במקום הזה, שאנחנו רוצות שהתרבות שלנו היא תשתנה. כלומר, זה מה שקורה ביחסים בין הגבר לגבר, לאישה לאישה, או היחסים ההטרוסקסואליים, הם המיקרו-קוסמוס של באופן כללי כל מה שקורה בחברה שלנו.
נכון.
והחוסר יכולת שלנו לתקשר ולברר הסכמה וכו'. אז אני רוצה קודם כל לעשות את המעבר מהסכמה לרצון, כי הסכמה זה מושג משפטי. ונעזרים בו בדיעבד.
אחרי שנעשתה פגיעה,
כן.
מתכוונת.
אחרי שנעשתה פגיעה, אז כאילו בודקים אם הייתה הסכמה. זה מה, כשאנחנו נמצאים במערכות יחסים של אכפתיות, ושאנחנו רוצים שלנו יהיה טוב, ולאחר יהיה טוב, זה בכלל לא מעניין אותנו, כאילו מה שאנחנו רוצים לחפש, זה לא את ההסכמה, אנחנו רוצים לחפש את הרצון.
את אומרת, אנחנו לא הולכים על בדיעבד, אנחנו קודם כל שואלים לקראת, לפני.
בדיוק.
וואי, אני ממש אוהבת את ההפרדה הזאת.
עדיף להגיד,
את ההבחנה הזאת.
נכון, עדיף, כאילו הדיבור זה שעדיף להגיד, עדיף לשאול מאשר לבקש סליחה.
ועדיף להימנע מפגיעה, או לרצות ליצור אינטראקציה טובה, כאילו חיובית,
בדיוק.
מאשר למצוא את עצמנו בגלל הרצון שהיה לי, והחוסר יכולת שלי להסתכל מהצד השני רוצה, למצוא את עצמי במצב שפגעתי במישהו.
בדיוק. עכשיו, עוד משהו שחשוב להגיד, זה שהסכמה היא לא נובעת רק מרצון. היא נובעת מריצוי, היא נובעת מלחץ חברתי, היא נובעת מפחד להיעזב, היא נובעת מחוסר ביטחון, היא נובעת
ממצוקות כלשהן.
היא נובעת אפילו, לא יודעת מה, מרצון מזה שיש הבנייה חברתית שאנחנו צריכים לעשות סקס יותר מפעמיים בשבוע. כאילו, הסכמה היא לא מעידה על רצון, בהכרח. נכון. ובגלל זה אנחנו רוצות בכלל להחליף, כאילו, את הטרמינולוגיה, ומה שאנחנו מחפשות זה רצון. ואז גם הרבה יותר קל לנו לפעול בתוך המרחב הזה, כי רצון זה באמת יותר קשור לאמפתיה. כלומר, אנחנו רוצות לראות את המבט בעיניים, אנחנו רוצות לראות את ההתלהבות. תמיד שאני מדברת על זה עם בני נוער, אני אומרת להם, אני רוצה שהיא תעוף עליך. כאילו, אני רוצה שהיא תראה אותה חרמנית, בא לה עליך, היא מורידה לך את החולצה. פחות מזה, אתה לא מתפשר.
את יודעת, אני מכירה גברים שאומרים לי, אני שמעתי את זה לא פעם, גברים שאמרו לי, אני לא מוריד לעצמי את הבגדים באקט מיני לעולם.
כאילו, אני כן,
זה חוק ברזל אצלי.
אני רוצה את האקטיביות.
אני רוצה שהיא תוריד לי את הבגדים. ואני כאילו, כששמעתי את זה, אני כזה, וואו, איזה...
זה שיטה. אבל גם זה יכול לפעמים להיות מריצוי.
נכון.
אז אנחנו רוצות להכניס שיח לתוך זה, אבל אז זה הדבר הראשון, אוקיי? עכשיו, הדבר השני זה שאנחנו באמת, אנחנו רוצות להכניס לכאן את כל העולם של התקשורת. היו כבר הרבה פרקים שדיברנו על RBDSM, שזה בתרגום של נועה נופר, שיחת גרביים. אז אני לא אפרט עכשיו את זה לעומק, אנחנו נפנה גם לפרק שאנחנו ממש מפרטות איך השיטה הזאת עובדת, וגם נשים פרק של יעל אלעד מסקס אפיל, שהיא מדברת על זה. וזה שיטה שמפרקת על איזה דברים אנחנו יכולים לדבר עליהם כשאנחנו באים לאקט המיני. אבל מה המיוחד בשיטה הזאת, אפרופו ליאל מה ששאלת? כי הוא אמרת, אני רוצה את אפקט ההפתעה. וזה מובן, כאילו, אתה רוצה גם שיהיה לך מרחב לזוז בו, כאילו, אתה רוצה. ואז בעצם יש כל מיני רמות של תקשורת שנעשות בכל מיני פרקים לאורך האינטראקציה המינית. יש את מה שקורה לפני, שמה שקורה לפני זה איזשהם גבולות ורצונות שהם כלליים לערב הזה, אוקיי? וזה חשוב לי ככה להגיד, הרצון, כאילו, השיחה, ההסכמה במרכאות שקורית היא ספציפית לזמן, פעולה ובן אדם. זמן זה שאם אמרתי כן עכשיו, זה לא אומר שאני ארצה את זה אחר כך, ותמיד מותר לי להפסיק. פעולה זה שאם הסכמתי לסוג אחד של מגע, או אם רציתי סוג אחד של מגע, זה לא אומר שאני רוצה סוג אחר של מגע. שזה מאוד קשור לתסריט המיני. כאילו, אם נגעתי לה בשדיים, אז זה אומר בהכרח שהיא תיתן לי גם לגעת לה בפות. כאילו, כן. זה לא, שום מגע לא מעיד על מגע אחר.
אני גם רוצה לקשר את זה לבאמת ההפתעה. יכול להיות שכאילו, אני סבבה עם זה שתפתיע אותי מדי פעם, אבל יש דברים מסוימים שאני לא רוצה שיקרו בהפתעה. אתה יכול לתפוס לי בתחת בהפתעה, אבל לא לתפוס לי בחזה בהפתעה, נגיד.
צצה. שזה השיחה באמת לפני זה של הגבולות והרצונות. יש מקומות שאני יודעת מהניסיון שלי עם עצמי, או מהתחושות שלי עכשיו, שהם נעימים לי ושהם יותר חופשיים, מאזורים שאני צריכה אותם בתנאים מסוימים.
נכון.
אוקיי? והדבר השלישי זה בן או בת אדם. העובדה שרציתי לעשות משהו עם בן זוג אחד, לא אומר שאני ארצה לעשות את זה עם בני זוג אחרים שהיו לי או היו לי או whatever. אוקיי? אז כל הסיפור הזה של רצון הוא ספציפי לזמן, פעולה ובן אדם. אוקיי? ואז בתוך התקשורת הזאת, אנחנו רוצים להכיר ולדעת שיש כל מיני סוגים גם של לא. אוקיי? יש לא מוחלט, יש לא כרגע, ויש לא, אבל בא לי משהו אחר. לא מוחלט, זה גבול מבחינתי, אני לא מוכנה שיגעו לי באוזניים. אוזניים זה off the limit, לא משנה מתי, אוקיי? יש לא כרגע. בזמנים מסוימים, אני אוהבת שמנשקים אותי באוזניים, היום לא בא לי בטוב אוזניים, אז לא כרגע.
או נגיד, בציבור, אני לא אוהבת שמפתיעים אותי, אבל בבית, כשאנחנו לבד, אין לי בעיה.
מצוין.
למשל.
ויש לא, אבל אולי משהו אחר, שזה כאילו... תודה שהצעת.
אני רוצה את המגע, כן. אבל לא את המגע הזה.
בדיוק. כאילו, בוא ננסה משהו אחר, שזה, כאילו, זה ממש, כאילו, מפרק את המורכבות מתוך הדבר הזה, כי אנחנו, יש לנו איזושהי מודולציה כזאת, של איזה סוגים של תקשורת יכול להיות בתוך הרגע הזה. אז זה גם בסדר, ובאמת חשוב להגיד, זה בסדר אם אתה בא לגעת לה בשיער, זה לא נעים, והיא אומרת, זה לא נעים לי.
כן.
יכול להיות שמה שזה ידרוש, זה שבשיחה שלפני זה, אתה תזמין אותה להגיד, אם אני נוגע בצורה שהיא לא נעימה, אני מבקש ממך, תגידי לי, אני מעדיף לעצור באותו רגע. כאילו, אתם מעבר לגבולות ולרצונות ששמתם, ובתוך המרחב הזה יש מרחב משחקי, שאתם יכולים לזוז בו, גם על המרחב הזה אפשר להתחרט, להפסיק, לעצור. כלומר, אז זה לא אומר שבהכרח צריך לשאול על כל דבר, אבל זה כן אומר ש... אם משהו לא נעים לנו, אנחנו דורשים גם מהפרטנר שלנו, ואנחנו דורשים, וזה חשוב להגיד את זה. אנחנו לא רק בעמדה של, "Oh my God, אני רק צריך לשאול ועל כל דבר זה", אני גם דורש ממי שנכנס איתי לסיטואציה אינטימית, שידבר את עצמו. ואם אני שמה לב שהפרטנר או הפרטנרית שלי, הם לא מתקשרים תוך כדי, אז אני יכולה גם לעשות עצירות, יזומות, ולהסתכל להם רגע בעיניים. ולשאול מה קורה, שזה אגב התקשורת הלא מילולית הזאת שדיברת עליה.
כן.
כי התקשורת הלא מילולית היא ריסקית, כי אנחנו מצד אחד אנחנו לא רוצים להגיד תסתמכו על משקל, כי תקשורת לא מילולית היא כל העולם של התרבות הזרימה שקשורה למיניות. הרגשנו, ראינו את זה בעיניים, כן. זה רגע קוסמי, זה ספונטני, זה... כל הדבר הזה, אנחנו לא רוצים שכל הדאטה שלנו תסתמך על זה. ומצד שני, זה גם, הדאטה נמצאת גם שם.
נכון.
עם מישהי קפואה, עם מישהו... לא יוזם. אם מישהו, הידיים שלו כל הזמן צמודות לגוף, יש, בדיוק ראיתי, אני עכשיו ממש בקטע של הסדרה אמת וחובה בנטפליקס, שזו סדרת נוער חמודה.
הכי אוהבת סדרות נוער.
הכי אוהבת סדרות נוער, והם הכי גם כאילו עושות חינוך מיני מדהים. אז יש שם סצנה שרואים שם את כזה חבר'ה, זוג מתמזמז, והוא פשוט עוצר, היא אומרת לו, זה ממש מדהים, כי זה בדיוק מבטא את זה שההסכמה היא לא רצון. היא חושבת שהוא מצפה ממנה שהם ישכבו, הוא מתחיל לנשק אותה, היא אומרת לו, אין בעיה, אני רוצה לעשות את זה, תכניס את זה עכשיו, כאילו ממש היא כזה אומרת לו את זה, ואז הוא פשוט עוצר, מתיישב, והוא אומר לה, עזבי, בואי כאילו נראה טיק טוק. ואז היא אומרת לו, מה, למה? ואז הוא אומר, הגרופים שלך היו מקובצים בטירוף כאילו.
וואו.
ופתאום היא יכלה גם להגיד, נכון, אז זה בסדר שלא נעשה סקס? והוא היה כזה, כן, ברור.
תקשיבי, אני בא לי לבכות מלשמוע שיש דבר כזה, שזה העתיד ושזה מה שמראים לבני נוער. הלוואי וכשאני הייתי בת 14, היו מראים לי דברים כאלה, והייתי יודעת שזה קיים, ושזה מה שאמור לקרות בעצם.
נכון.
כאילו, וואו.
האמת שכאילו באמת יש בזה משהו ש... כאילו, נכון, כל היום אומרים, זה הדור הזה, הוא כל היום רואה פורנו, וזה, אין, ברגע, זה, לצד הפורנו, יש גם כל כך הרבה דברים טובים שקורים בחברה שלנו עכשיו, עם כל מה שקשור כזה למידע על מיניות וייצוגים חיוביים ו...
כן.
קיצר, כן.
אני רוצה להגיד משהו על התקשורת הלא מילולית. גם ליאל ציין בפנייה שלו שהוא עיוור, אז, וכאילו זה גם איזושהי מגבלה שלא מאפשרת את, את הסוג הזה של התקשורת הלא מילולית, אבל כמובן שבטח יש עוד דרכים, זה לא רק להסתכל ולראות, זה גם כל מיני סוגים של דברים. ועוד סוג של מגבלה שיכולה להיות, זה שבאמת היום אנחנו יותר במודעות לזה שיש איזשהו רצף של אוטיזם, נקרא לזה. אוקיי? שגם לפעמים אנשים לא קולטים מסרים.
נכון.
לא מילוליים. וזה גם עניין של כאילו ההיכרות שלנו עם הפרטנר או הפרטנרית, ולפעמים יש לאנשים מגבלות. לפעמים הם לא יכולים לראות, או הם לא יכולים לקבל את המסרים הלא מילוליים האלה בקלות כמו אחרים. ופה השיחות והתקשורת המילולית היא איזשהו משהו שאנחנו יכולים להשתמש בו מתוך מודעות לזה שלפעמים זה מספיק ולפעמים זה לא.
נכון.
להסתכל על התקשורת הלא מילולית. לפעמים אנחנו צריכים איזשהו, נקרא לזה, התקשורת המילולית והלא מילולית הן משלימות אחת של השנייה, ולשים לב מתי המילולית לא מספיקה ומתי הלא מילולית לא מספיקה.
נכון. זה שילוב, זה בהחלט שילוב ביניהם, ואני חושבת שאפילו גם מה שאמרת, יש כאן גם רמה של אחריות. אם אני לא רואה, אז אני צריך לדרוש יותר תקשורת מילולית בתוך האינטראקציה. וגם להגיד את זה, בגלל שאני לא יכול לראות את הבעות פנים שלך, אז עוד יותר חשוב לי שתדברי את הצרכים שלך תוך כדי.
כן, זה מזכיר לי את הסצנה הזאת במפקדת. ספוילר, 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 תתמודדו, לכו תראו, שנועה קוראים לה? המפקדת, ואז כאילו יש להם איזושהי סיטואציה אינטימית, ואז היא כאילו אומרת משהו שהוא אובייסלי מאוד אספרגרי, כאילו היא לא מבינה מה הבעיה, האם היא תעצבנת עליה, והיא כאילו, מה, איך את אומרת את זה, מה זה הדבר הזה, והיא כאילו, אני לא מבינה מה אמרתי, מה לא בסדר, אבל חלק מזה זה כי לא היה שם את השיח שאומר, אולי גם לא הייתה לה מודעות, אני לא יודעת אם היא מאובחנת, לא מדברים על זה בסדרה, אבל זה כאילו נורא ברור, ואז את אומרת לעצמך, זה בדיוק הסיטואציה שבה היא, זה היה יכול להיות נורא שונה, אם היא הייתה אומרת לה מראש, תשמעי, אני כאילו לא תמיד קולטת קיוז חברתיים, נכון. אז אני לא מודעת לזה שלפעמים להגיד משהו, זה לא בסדר, או זה גורם לך להרגיש משהו מסוים,
נכון.
ואז היה יכול להימנע כל הריב הזה שלהם וכל ה...
לגמרי, לגמרי.
כן.
אז אני רוצה לסכם עם כמה טיפים סופיים כזה להסכמה ורצון, אוקיי? שתיקה או קיפאון הם לא סימנים לרצון והסכמה. ברור לנו? אם אי אפשר להגיד לא, זה אומר שגם אי אפשר להגיד כן. אוקיי? אם אני נמצאת בתוך מרחב עם פרטנר או פרטנרית, שאני לא מרגישה שאני יכולה להגיד לא, זה אומר שהכן שלי אין לו משמעות.
נכון.
אם אתם מסוגלים לדבר לפני, אוקיי? האקט המיני, זה אומר שאתם מסוגלים גם לדבר את המיניות שלכם. כאילו, לדבר גם בזמן המיניות.
כן.
כאילו, זה מדד מאוד חשוב. אם אתם מסוגלים לדבר על איפה תעשו את זה, איזה אמצעי מניעה תשתמשו, מה הרצונות שלכם, מה זה, זה מדד לזה שגם תצליחו תוך כדי. אם אתם לא מרגישים בנוח לסרב במערכת יחסים שאתם נמצאים בה, על דברים אחרים, אוקיי?
שהם לא מיניים, את מתכוונת.
שהם לא מיניים, זה סימן שגם למגע מיני יהיה קשה לסרב. זה אומר שיש באופן כללי ריצוי בתוך המערכת יחסים, אוקיי? לסיום וחשוב מאוד, גם אם רצינו בהתחלה, מותר לנו להתחרט ולהחליט שבסופו של דבר לא בא לנו.
כן.
אז אני ממש מקווה ליאל שזה נתן לך עוד כמה כלים. אני גם ממש כזה מזמינה אותך ואת כל מי שמקשיב באמת לשמוע את הפרקים על ה-RBDSM, כי זה פרקטיקה מדהימה, כאילו להנחחה של שיח חיובי על מיניות ועל רצונות שלנו ועל העונג שלנו ואיך יותר נהנה במיניות, ונעשה אותה כל הזמן מרצון.
אמן.
אמן.
מדהים. זה היה שיט שאחרי הסערה, שהוא
פנייה
רוב הפרק.
ממש.
מדהים.
וואו, ממש.
אנחנו אוהבות שאתם פונים אלינו כתגובה על פרקים, תמשיכו לעשות את זה.
לגמרי.
זה מאוד מוערך.
מאוד, וזה נותן לנו גם את האינדיקציה של איפה אנחנו ממוקמות ביחס לפניות שלכם.
נכון.
וכמה זה רלוונטי, ותודה על זה.
כן. אז אני אספר לכם איך לפנות אלינו על כל בעיה שלא תהיה, כל שיט, על כל סוגיו. יש לכם פה בתיאור הפרק, איפה שאתם לא נמצאים ומאזינים, יש את הטופס האנונימי שאיתו אפשר לפנות אלינו, ואולי אנחנו נדון בסוגיה שפניתם איתה בפרק. בפרק כלשהו בעתיד, ואותו טופס נמצא גם כפוסט נעוץ בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים, עצות לחיים עצמם, כנסו לקבוצה, תצטרפו, היו חלק מהקהילה, ואם אתם ממש רוצים להיות ממש מקורבים לצלחת, מה שנקרא, אז בואו תעקבו אחרינו באינסטגרם, שם יש גם עוד כל מיני...
מקורבים לצלחת, זה מעולה.
אני מרגישה שהעוקבים באינסטגרם הם מקורבים לצלחת, רק רוצה להגיד.
חד משמעית. הם משפיעים על התוכן.
נכון, לגמרי.
כאילו ביום-יום.
אנחנו שואבות מכם השראה, מקבלות מכם פידבק מדהים, ומעניקות לכם ממים מצחיקים. אז בואו לשם, ובקשה האחרונה, אם אהבתם את הפרק, והרגשתם שלמדתם משהו, ושזה עזר לכם, ואתם הייתם רוצים שעוד אנשים ישמעו את המסרים המאוד מאוד חשובים האלה, על הסכמה ורצון, ובכלל, שלחו את זה, ספרו לחבריכם, ספרו לחברים וחברות, ותדרגו אותנו 5 כוכבים, ותעשו עוקב באיזה פלטפורמה שאתם לא שומעים, כי זה עוזר לאנשים לקבל את הפודקאסט שלנו, דרך האלגוריתם של ספוטיפיי ודומיו. אז זהו,
אחרי כל הרשימה הזאת. תודה, תודה יאב.
לא, יש אנשים שפונים אלינו ואומרים, אני הגעתי דרך זה שהספוטיפיי המליץ לי על... מדהים, מדהים.
אוקיי, אז זהו, נשחרר אתכם מהפרק הזה. ביי, סתם. נשתמע?
יאללה ביי.
יאללה ביי.
אני ממש צריך את זה.
אני ממש צריך את זה.
מה אני יכול לעשות במצב כזה?